למדתי לאקדמיה בכדי לרצות, בכדי לקבל את התואר עובד סוציאלי, אבל הנפש שלי לא הייתה שלמה עם זה. והלכתי ללמוד משהו שהוא לא חוקי, אנטיתזה לכל הטיפול הקונבנציונלי.
תסביר על זה.
הטיפול הקונבנציונלי, יש היררכיה מאוד ברורה. יש מטפל ויש מטופל, אז מאוד ברור מי החולה ומי הבריא. מאוד ברור לאזור נוחות של מי אתה מגיע. המטפל נמצא בקליניקה שלו, ואתה מגיע אליו. הוא מנהל את הכל. אין שוויון. ולי זה צורם. בהרפתקה בטבע, אין מטפל מטופל. שנינו אוכלים את אותו חול. שנינו בלי הפלאפונים, שנינו מתמודדים מאותם תסכולים, ובוא נדבר ביחד על התסכולים, אנחנו מתמודדים. זה תפיסת עולם שונה לגמרי, זה יחס אחר לפונה שלך. קודם כל זה לא מטופל, זה פונה. זה שתי עולמות.
זה מדהים מה שאתה אומר פה, כי בעצם אנחנו רגילים כאנשי מקצוע, מישהו מגיע אלינו, אנחנו נמצאים מצד אחד של השולחן ובצד השני. מרחיקי הלכת גם אומרים שהאמת נמצאת בצד הנכון של השולחן. ואתה אומר, הרפתקה בטבע זה לצאת עם האדם שמולך, תקרא לו איך שתקרא לו, לקוח פונה משתתף, ושניכם מה שנקרא באותה סירה.
נכון, נכון. כי אמרת דבר מאוד נכון, כי בעצם כשאני מגיע לטיפול, יש את החוזה הכתוב בינינו, לא יודע, להסכם התשלום, מספר המפגשים, אבל יש חוזה לא כתוב שהרבה יותר חזק, שהוא נוכח באוויר. אני המטפל, אתה המטופל. אני הבריא, אתה החולה. וכל פעם שאתה מגיע אליי, אתה מנציח את הבעיה. אתה מבין, אני גורם לך, אתה מכיר את הסיפור על אותו אחד שמצא אני מעודר בחנוכה, והוא שמר אותו אביון עד לפורים, שאוכל לקיים מתנות לאביונים בעידור. זה בדיוק מה שהמטפל עושה. אני קצת מקצין, אבל יש בזה, תמיד, אתה מטופל. בטבע, שנינו שווים. וזה תפיסת עולם שונה, זה לא רק טקטיקה שונה, זה עולם שונה לגמרי. מטפל רגיל לא מסוגל לטפל בטבע. הוא צריך את האזור נוחות שלו, והוא שוכח שמהמטופל, הוא מבקש לצאת, הוא צריך את הקורסה שלו. זה הסיפור.
אז כדי לתת הקשר לשיחה שלנו, אני רוצה לציין שבפרק הזה אנחנו מדברים עם אהרון נמבורג, שהוא מרצה באקדמיה ומטפל באמצעות הרפתקה בטבע. נשים פתיח ונתחיל. אתם מאזינים לעסוקים. פודקאסט הכישורים של ג'וינט ישראל. בתור התחלה אני רוצה לשאול אותך, איך בכלל הגעת לתחום החברתי-טיפולי?
קולה של אמא היה לי ברחף מעל הראש. אהרון, אם אתה אברך, כמו אבא. מה זה כמו אבא? מצאת החמה, רצאת הנשמה. אם לא, תצא לעבוד. אמרתי,
כלומר, מה שאתה עושה, תעשה עד הסוף.
כן. לא, וגם אם אתה לא עושה את זה עד הסוף, אין לך הצדקה מוסרית לא לפרנס את המשפחה. ואז יוסיפה לי עוד משפט, ששוב פעם, היום אני לוקח אותו קצת ברבון מוגבל. אתה יודע, אמרו שכיבוד הורים, מה זה, נראה לי, אמרתי לך את זה פעם, כיבוד הורים, זה משון גם בעברית, בלשון המשנה, כיבוד זה לכבד את הבית, לנקות את הבית. לפעמים הכיבוד הורים הכי גדול זה שאתה מכבד חלקים שפחות רלוונטיים, שאתה מכבד את זה מחייך, זה גם סוג של כיבוד הורים.
ומה יוסיף עליך?
לא, אז היא אמרה לי תמיד, אהרון, אם אתה יוצא לעבוד, אל תעבוד בלופט גישפט. אתה תעבוד בלבן בצורה מסודרת, ואתה תעשה צבא.
ואחרי זה
עשיתי שירות צבאי. אני למדתי למה אני מתאים ועל דרך השלילה. אתה יודע, שעושים מבחן האמריקאי, אם אתה יודע, זו תשובה, זה הכי קל לך. אם אתה יודע מה אתה רוצה לעסוק, אז אתה מסמן בעיגול. אבל כשאתה לא יודע ואתה מבולבל, אז אתה מתחיל לשלול. ושם שיפצו אותי במערך הטכני של חיל האוויר. והייתי צריך להחזיק פטיש ומסמר, ולי יש זוג ידיים שמאליות. אז הבנתי מהר, האמת, לא הבנתי מהר. בהתחלה הייתי בטוח שאני לא יוצלח. כי אם אני לא יודע לעבוד, אז כנראה יש לי איזה דפקט.
כלומר, בצבא, ההתנסות הטכנית,
ההתנסות הראשונה שלי בעולם העבודה בכלל, מפגשתי עם עולם העבודה, היה בצבא. ואם שם נכשלתי, אז אני כישלון בעולם העבודה. לא הכרתי את עולם העבודה. ואם בעולם העבודה שלי הראשונה זה להחזיק פטיש ומסמר, ואני לא מצליח,
אז כנראה שאני כישלון.
בדיוק. אוקיי. לקח לי זמן להבין שיכול להיות שבזה אני כישלון, אבל זה לא אומר שבדברים אחרים אני
לא טוב. ומשם, איך זה מתקדם משם?
משם, אז אחר כך המשכתי, הייתי מדריך, רכז הדרכה בישיבת נאורה. אגב, כן, יש לציין זה לשבחו של הצבא, יאמר, עליו שאני יחס אמביווילנטי מאוד לצבא, עשיתי קורס קצינים גם בצהל, וכן, לקחתי המון מהאסרטיביות שלמדתי בקורס קצינים קצת להדרכה. אבל כן, גם כן, הדינו העצני, לא רק עבדתי שם, בתחום החברתי, מאוד אהבתי לעבוד עם נוער, עם צעירים, מאוד מאוד נהניתי, גרתי בישיבה ועבדתי עם הבחורים, אבל מאוד צרם לי שחבר'ה צעירים ממני משלימים מתמטיקה. ואני לא מבין אפילו על מה הם מדברים. אז החלטתי שאני משלים בגרויות.
כלומר, זה קרה בשנה, בשנת משימה? מה, היה לך שנת משימה או שנה?
לא, לא, אחרי השירות צבאי, אחרי שסיימתי קורס קצינים, עברתי דירה למושב מבוחרון, לישיבת נאורה, שם גרתי, והיה תחתי שלושה מדריכים, הייתי אחראי על, בעצם על הישיבה, על הפנימיה, על החיי חברה, על התרבות, את הכל ה...
כן.
לא, האמת, אבל התחום החברתי זה עוד, זה לא קשור כל כך לשיחה. אני באמת, בתור בחור בישיבה עוד, הייתי מדריך בנהרדעא במשך שנתיים וחצי. הרב פרנק היה ראש ישיבה. ומאז שהישיבה קמה, היינו 13 בחורים, במשך שנתיים וחצי הראשונות של הישיבה, שנות עם החידות הכי מהותיות, הייתי עם הרב פרנק כל הזמן. טיולים, ולמדתי עם תלמידים שמה. הייתי מביא בחורים מהטרס לישיבה.
היום,
עכשיו, היום היה פנוי לי. אז הרב גרינבוים אומר לי, בוא אתה תהיה העוזר האישי שלי. אגב, עוד עבודה שהרגש לי בתחושת כישלון. אני פתאום, תמיד, לא הכרתי את עולם העבודה. הכרתי דרך הצבא, אבל שוב פעם, זה לא עולם העבודה שבחוץ. ואני העוזר האישי של הרב גרינבוים, מנכ"ל קרן וולפסון וראש שיבת נאורה. ואני העוזר, אני נמצא באש חדר כזה בשבילי, ואני מרים טלפון, מדבר חבר הכנסת משה גפני, אני רוצה את ה... בוא נבוא, אני צריך לנהל כאלה שיחות. היה לי, חטפתי את שוק חיי. אגב, הייתי גם הנהג שלו, ומה זה התלהבתי? אתה יודע, זה עבודת חיי, קיבלתי טויוטה קאמרי, אתה יודע, זה עולם העבודה שלנו, של אישי ובוחרי. כאילו, מה יכול להיות יותר מזה? על היום השני דפקתי לו את האוטו. אגב, לשבחו יאמר שהתייחס אליה כל כך יפה וכיבד אותי, אבל הרגשתי שוב כישלון, והבנתי שאין מה לעשות. לימודים ידעתי שאני כן יכול להיות טוב. אז אני חייב להשלים בגרויות, זה הדרך היחידה. עולם הטכני, פטיש מסמר, לא הצלחתי. עולם העסקנות, שזה עולם העובדים שהכרתי. אני כישלון מוחלט. אז לימודים, בואו ננסה את זה.
כלומר, אתה בעצם למדת בגרויות שם בתוך הישיבה, הרי זו ישיבה עם שלודי שם בגרויות.
נכון, נכון. וזה אחד מהרברים היפים. שבהתחלה הייתי נעזר בתלמידי כיתה ת', אחרי חודשיים הייתי נעזר בתלמידי כיתה י', ולקראת סוף שנה, כשסיימתי איתם, כבר סיימתי עם תלמידי כיתה י' ב', הייתי לומד איתם יחד מתמטיקה.
וואו, זה מדהים. אגב, לא ידעתי את הסיפור הזה, למרות שאני מכיר אותך כבר שנים. אתה בעצם עבדת במקום עבודה, וניצלת את זה תוך כדי...
נכון.
כדי להשלים השכלה.
להשלים השכלה. עכשיו תשמע, זה הסיפור יפה של הרב גרינבוים. אני הייתי עוזר אישי שלו, הייתי ממש ידים לוקח אותו לרב גרוסמן. אתה יודע, עבודה של כל עסקן לתאי. ופתאום חייתי שאני רוצה לימודים. ואני מגיע אליו פתאום אחרי אלול. אמרנו, תשמע, אני רוצה ללכת ללימודים. הוא אומר לי, ירון, למרות שזה דופק אותי, אני ללימודים לא אומר לא.
זה מדהים.
ונתן לי ברכת הדרך.
אוקיי. ובוא נמשיך קצת עם הציר הזמן.
אני ישר אחרי החותנה התחלתי לימודים במכון לב. לא הייתי בשל ללימודים, בכלל לא ידעתי מה זה לימודים. רק אמרתי לימודים, לימודים, זה היה נשמע לי טוב, התחלתי לימודים במכון לב. ואחרי שבוע נשרתי.
רגע, מכינה.
מכינה, כן, התחלתי מכינה.
למרות שבגרות היה לך?
לא, לא, עוד לפני נאורה, עוד לפני נאורה, חזרתי, שחרתי בציר הזמן. הייתי שבוע בלימודים במכון לב. עוד לפני שעשיתי שירות צבאי. ונשרתי. לכן אני אומר הרבה פעמים, בן אדם יכול להחליט. שלא ייבהל, יכול להחליט, כרגע לא נכון לי לימודים. יכול להיות שעוד שנתיים, כן יהיה נכון לו. גם אם כרגע לא, זה לא שנעלת דלת, די כבר, אני לא יכול לעשות תואר. יכול להיות שאותו תקופה, זה לא נכון, עוד שנתיים.
אני תמיד אומר לצעירים שבאים להתייעץ, בונים תוכנית עבודה, אבל לא בושה לחשב מסלול מחדש. כלומר, גם אם אתה כבר מיישם תוכנית עבודה, לפעמים נכון לעצור, להבין מה נכון לי עכשיו. לפעמים גם להפסיק לימודים, זה החלטה נכונה.
נכון, נכון, שכותבים תוכנית, בכדי ואגב, אני חסיד גדול של שינויים. ושוב פעם, אני מאמין, לספר על עצמי ידעתי, לא יודע אם זה נכון, נכון לכל אחד. להקשיב ללב, להקשיב למה שאתה רוצה. כי אני כן רציתי, אני למדתי בסופו של דבר טיפול לפי איך שהכללים מחייבים. למדתי עבודה סוציאלית לפי הספר, גם אחר כך עשיתי תואר שני. ואחר כך הבנתי שכל החופש האקדמי שלי מצטמצם לגופן דוד 12, רווח שורה 1.5, ולא התאים לי הגבולות האלה והטבלאות אקסל. והלכתי ללמוד טיפול בהרפתקה ומסע בטבע, שזה עולם אחר של טיפול.
אז רגע, אני רוצה להבין, אתה מסיים תואר ראשון, מקשים את החלום ועושה גם תואר שני. מה חשבת על עצמך שככה פתאום אתה עוזב את הכל ותרתי משמע יוצא אל המדבר?
אז קודם כל, באמת לא הרבה חשבתי. רציתי קודם כל להשתחרר. להשתחרר מכל הגבולות האלה, וללכת עכשיו לעודו לחודש, לא לוקחת, יש את הפריבילגיה הזאת. אני צריך לפרנס. אז חיפשתי לעטוף את הטיול שלי בהודו באיזה צלופן אקדמי יפה. כאילו, אני לא סתם רוצה עכשיו לטייל, לעשות טיול של אחרי צבא. בוא נעשה את זה אקדמי. וראיתי טיפול בהרפתקה בווינגייט, יומיים בים, ארבעה ימים במדבר, בים, באוויר, ביבשה. אמרתי, וואלה, ככה זה גם לימודים וגם... אגב, ולימים מתברר שבסופו של דבר האהבה והעבודה מתחברים יחד. לכן אני חסיד גדול להקשיב לאהבה שלך. לימים אני גם כן, אני לא איש של מסגרות או של עבודה מסודרת. לא הייתי יום אחד אפילו שלמדתי עבודה סוציאלית. לא הייתי יום אחד עובד סוציאלי בלשכת רווחה. אני לא יכול להיות פקיד. אבל מה כן, אני לא ידעתי, אז נתתי ללב שלי להוביל אותי. והיום אני גם עוסק בטיפול בהרפתקה, אני גם מתפרנס מזה.
כלומר, אתה בעצם, אתה טוען שאפשר לשלב ביזנס ופלז'ר.
חד משמעי, חד משמעי. רק, אני מאמין שגם ככה ביזנס יותר טובי.
אוי, זה נורא מעניין. אני שמעתי דן אריאלי בפודקאסט המצוין של יהודית קאץ, חושבים טוב, שעוסק בפסיכולוגיה חיובית. אז יש פרק שעוסק במוטיבציה, והיא מראיינת דן אריאלי, פרופסור דן אריאלי, והוא אומר שהוא עושה פרויקטים רק עם אנשים שהוא אוהב ודברים שהוא ממש אוהב. כלומר שגם הפגישות עבודה יהיו רגעים שהוא נהנה בהם.
כן. אבל צריך להיזהר, כי צריך באמת להקשיב לכל הפנימי, כי לפעמים ללכת עם הלב שלי זה, זה תרוץ טוב לעצלנים. אז צריך פה את האיזון, להבין באמת מה...
איך את נקודת האיזון?
את נקודת האיזון, בדיוק.
תראה, אתה סיפרת שאתה עובד היום בסיפור הזה של הרפתקה בטבע. אפשר להתפרנס מזה, מטיפול בהרפתקה בטבע? כלומר, זה העבודה שלך מהבוקר עד הערב?
לא, ממש לא, ממש לא. זה אני עושה אחת לי. כתחביב, קודם כל, כי אני יודע גם שאני גם לא רוצה כל הזמן. אגב, אני נהנה גם לזגזג בין העולמות. אני יכול להיות יום אחד מאחורי הפודיום, כשאני מרצה לסטודנטים, למחרת לשבת עם מכנסיים קצרות במדבר. אני נהנה מהמשחק הזה. אגב, נראה לי שעולם העבודה היום גם מאוד מתאים לאורח חיים כזה. זה לא שאני בחרתי את אופי העבודה שלי. זה עולם העבודה בחר בי. אני לא תכננתי מראש איך יראה הסדר יום שלי. אבל פתאום מצאתי את עצמי ש... לא יודע, אחת לחודש, חודשיים, אני מוציא קבוצה על המדבר. אני פתאום גם מרצה באקדמיה, וגם יועץ תעסוקתי. כל מיני עולמות תוכן שהתערבבו לי ביחד, ועולם העבודה מאפשר את זה לנוע בין כל העולמות האלו.
וגם כל דבר משפיע על כל דבר. כלומר, נגיד, העבודה שלך בטבע, היא נצבעת בצבעים שרכשת בתחומים האחרים, וגם אני מניח שהעבודה שלך כמרצה או כיועץ תעסוקתי, נצבעת בעוד עולמות תוכן שאתה מביא איתך נניח מהטבע.
נכון. הנה, אגב, זה חיבור יפה שיצא לי עם הג'וינט. לקחת את אותו קורס של טיפול בהרפתקה ומסע בטבע, ולנתב אותו לכיוון התעסוקתי, להפוך מסע במדבר למסע לעולם התעסוקה. זו דוגמה יפה לחיבור, להפריה הזאת בין העולמות.
אני רוצה דווקא להתעכב איתך על מה שהזכרת עכשיו, על המסע שעשינו לג'וינט, בוטקאמפ כישורים. מה יש בטבע כשיכול להוציא מבן אדם פיתוח כישורים? כלומר, הרי טבע זה טבע. אתה יודע, עצים, להינפש, איך אתה אומר, מכנסיים קצרות במדבר. איך כל זה מתחבר ללהוציא ממני דברים?
וואו. אז קודם כל, לפני מה יש בטבע, אני אגיד לך קודם כל מה אין בטבע. אין את המוסכמות החברתיות. אין שום מחויבויות. שום מחויבויות חברתיות. אתה נטו מול עצמך. אתה לא סובל משום מסכות. אין לך פלאפון. וההתמודדויות שלך הם מול עצמך. אתה יודע, זה מרגיש שזה כמו מה שקרה לי בקורונה. בימים הראשונים, אתה כולך מתוסכל. בהתחלה אני ניסיתי להאשים כל מיני גורמים חיצוניים. פתאום הבנתי שאין הדבר תלוי אלא בי. איך אומרים, יש דברים שהם שלי, עזוב, אל תפיל, זה לא בגלל שיש לך עבודה קשה, ולא בגלל שיש לך לחץ, ובגלל שהבוס שלך יצבן אותך. זה בגלל ההתמודדות האישית שלך. ובידך לפתור את הדברים האלה. זה מה שקורה גם בטבע, זה לא דמות סמכות שאומרת לך, אתה עכשיו צריך לקום בבוקר, אתה עכשיו צריך לישון. פשוט אם לא תארגן את האוהל שלך בזמן, השמש תשקע ולא יהיה לך אוהל. אתה מול המציאות נלחם, מול עצמך, לא מול אף אחד אחר.
יפה, אז אמרת מה אין שם.
כן.
מה יש שם?
יעקב, אתה היית בטבע. בוא, אז עזוב, זה לא אני ואתה. מה אתה הרגשת שיש בטבע?
וואי, 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 קפץ לך עכשיו כל העובד הסוציאלי. האיש טיפול. שומע שאלה שאין התשובה, מחזיר אותו.
מחזיר חזרה. אפשר לקרוא את זה טקניקה ידועה, לא, אבל עכשיו באמת בכנות, כי באמת זה מעניין אותי. כי עזוב, אתה איש ספרות, איש שירה. אנחנו יודעים שזה מות המחבר, מה שנקרא. זה לא משנה מה המשורר. ברגע שהיצירה יצאה החוצה, זה מה אתה קורא במילים.
אוקיי, אז בוא נחליף כיסאות ואתה תראיין אותי.
אוקיי. מטאפורית נחליף כיסאות. יעקב, אתה יצאת עם קבוצה של משתתפים מהג'וינט, לטבע. אתה יכול להכניס לתוך מילים מה חווית בטבע, מה הרגשת שהטבע נותן לך?
קודם כל, אני אציין שיצאתי עם המון חשש. אני לא איש, לא הרפתקן גדול. טוב, רוב הבילויים שלי והדברים שלי שעשיתי בחיים היו בתוך ספרים. אני קראתי בעיקר על העולמות, לא חוויתי אותם. והיציאה הזאת הייתה מצד אחד בתפקיד. הגעתי כרכז שליווה את המשתתפים בתוכנית בתוכנית חנוך, והייתי אמור ללוות אותם גם במדבר. כמובן ששמחתי לבוא, אבל לא ידעתי. היציאה הזאת אלא לא נודע, קודם כל היא נורא מפחידה. אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה תהיה הטמפרטורה, אתה לא יודע אם ירד גשם, אם תהיה רעב. בכלל, אמרו לנו שאנחנו נצטרך להכין את האוכל בעצמנו. ואם לא נצליח להכין את האוכל, אולי לא יהיה לנו אוכל.
אתה מתאר תחושה של חוסר ודאות?
חד משמעית. אני כן אספר שאמרו לנו להביא דברים נורא מינימליים. כן? תביאו בגדים, תביאו... אל תביאו אוכל. ואשתי דאגה לי. דחפה לי לאוטו מזרון. ודחפה לי לאוטו קרית. ואמרה לי, אתה לא יושן באוהל, בקור. נתתי שם באוטו והכל בסדר. והבאתי את האוטו, ואחרית דבר לא יכולתי להוריד אותו לשטח. נשאר למעלה הליכה של שעתיים ברגל, וכמובן שהייתי, נאלצתי להיות ממש כמו כולם. כמו שאתה אומר, שבעצם באותו סטינג, באותו מרחב, נמצא האיש מקצוע, עם הקהל יעד, עם
המשתתפים,
וזה ממש חוויה ראשונה בחיים, שאתה כאילו נזרק לחוסר ודאות. אתה נותן אמון. אתה נותן אמון לא רק באנשי המקצוע שנמצאים שם, שהם מדהימים, אבל הם איתך באותו סיטואציה, כן, יבוא זאב, הוא מגיע על כולם.
אז אמון במה?
אמון בטבע. כלומר, אמון, אפשר לקרוא איזה אמון בקדוש ברוך הוא, אמון בכוחות הטבע. במקום הזה שכאילו, ככה חיו פעם. זאת אומרת, מה גרוע יכול להיות? אז יהיה לי קר קצת, בסדר, אני ארוץ, יקפוץ, ידליק מדורה. אני ארעב, אני ארעב, צמתי כבר בחיים. מה יכול לקרות? כלומר, הקו של הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, באמת מתרחק למקומות האמיתיים שלו. מקבל פרופורציות.
ומה אמון בטבע הזה עשה לך?
קודם כל, אתה לומד לתת אמון בכלל. כן, כשאתה נותן אמון בטבע, אתה גם יכול לתת אמון בבני אדם, או בתוכניות, או בכל מיני דברים שעד היום היית חשדני כלפי. אבל גם אמונה ביכולת. כלומר, אמונה בעצמך, אני אשתף אותך, כלומר, זה אמונה בכך, אתה יכול לשרוד כל מצב. כי היית במצבים הכי גרועים, אפילו הצרכים הכי בסיסיים של מקלחת, שירותים, אין לך אותם שם. אתה צריך באמת להתמודד עם, עם הכי, 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 הכי נמוך של, של הקיום. ואתה אומר, ותמיד שיש לי קושי, גם היום, מאז, חלפו כבר שנתיים, אני אומר, הייתי הרי בטבע, הייתי במדבר, קטן עליי. אז מה, אז טיפה קר, אז טיפה חם, אז טיפה זה, עברתי גרוע מזה. כלומר, אבל זה לא היה גרוע, בזמן אמת זה היה ממש טוב. אבל אתה מרגיש שכאילו אתה באמת מסוגל לעשות הכל.
וואו. רגע, אז תיארת פה את החווה שלך של הכניסה לטבע. ואת, החווה הראשונית עוד לפני שבכלל התחלנו את המסע. מה קרה בהמשך המסע? עדיין המשכת עם החוסר ודאות הזאת, או שדברים השתנו?
וואו, זו שאלה יפה. כי, בואי, נכנסת ממש טוב לנעליים של המראיין. סחתן עליך, אהרון.
תשמע, עשית לי חשק, יעקב, אין אפס, אתה... אומן.
כן, אנחנו על זה.
אבל זה נוח לך, אני סתם נכנסתי לכובע הזה, אבל זה אנחנו משחקים, מקסימום
משחק. נפלא, בסופו של דבר כולנו אוהבים לדבר.
נכון.
בסך הכל הזדמנות לדבר יותר. אוקיי, אז שאלת אותי מה בהמשך.
בעצם, בכל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מקליטים את השיחה שלנו בקפה 443, זה הכל.
חד משמעית. כלומר, מאפשרים למי שיאזין להקלטה הזאת, אם היא אי פעם תצא לאור, להיות זבוב על הקיר בחדר השיחות שלנו. אז אחרי שעברתי את שלב הכניסה לטבע, ושל החוסר ודאות ושל המקום הזה, התרגלתי לחוסר ודאות. כלומר, הלא נודע הפך נודע. אתה יודע שנניח שאחרי ששוקעת השמש יש חושך מוחלט. אז זה כבר נודע, אוקיי? אתה יודע למשל שיש לך הזדמנות לקום בבוקר ולראות שקיעה מדהימה וטבע מדהים, הכל זוהר בצבעים הכתומים של הזריחה, של הבוקר. ואתה נורא רוצה להספיק אותו, אז אתה יושן קצת בזמן כדי לקום מוקדם. ואתה יודע, למשל, שאפשר לאכול פירות, אפשר לאכול דברים. כלומר, כל הלא נודע הופך לנודע, אתה מתיידד עם המציאות הלא צפויה.
וגם דיברת לא רק שזה הופך לנודע, גם שיש לך אמון בעצמך שתוכל להתמודד עם הדברים האלו.
חד משמעית, נכון. ואז, אחרי שאתה משקיט את כל החששות והסטרס והדריכות של ההתחלה, אתה בעצם פנוי גם לעוד דברים. אתה פנוי להקשיב. לא רק להתמודד, אלא גם להקשיב. והקשבה הזאת היא הקשבה בשני ממדים.
להקשיב למה?
יפה. ההקשבה הזאת היא גם לאנשים שסביבך, חברים, סיפורים שאנשים מספרים, היו שם לילות שישבנו סביב מדורה ויצאו מאנשים כל כך הרבה אמיתות וגילוי לב שלא יכול לקרות בתוך הרעש של העיר.
אתה מתאר כאילו חוויה של עולם אחר.
לגמרי. עד עכשיו אני עדיין תחת ההשראה של אותה חוויה מדהימה, ואני מספר עליה בכל מקום שאני יכול. אבל לא פחות מכך, ביום השלישי הוצאת אותנו למשימת סולו, שאומנם הופרעה על ידי פקחי רשות הטבע והגנים, שיהיו בריאים.
אגב, כמה זה מטאפורי.
והיינו אמורים לצאת לשקט, לשתיקה של שעה וחצי עם עצמנו, רק אני, שמיים, בקבוק של מים, מחברת ועת. זה כל מה שהיה לנו.
גם שעון לא היה.
גם שעון לא היה. והחוויה הזאת של הלבד היא אחרי שבוע שאתה ככה מקשיב לעצמך, אתה מסוגל לשמוע קולות, אתה מסוגל לשמוע מי אתה. כלומר, אני זוכר שישבתי שם על איזה סלע, שמש כופחת, שממש לא אכפת לי, לא עניינה אותי. כל אחד מאיתנו היה בפינה אחרת, ופשוט נבע מתוכי איזשהו מבוע של מחשבות, מבוע צלול מאוד, שגם כתבתי וניסחתי אותו לעצמי, לא רק באותו יום או באותה משימה, אלא שבוע אחרי זה המשכתי לכתוב אותו. אני חושב שהמקום הזה שמאפשר להקשיב גם לסביבה וגם לעצמך, זה יכול לקרות רק בטבע.
זה הולך ביחד להקשיב לסביבה ולעצמך?
אצלי לפחות זה היה בשלבים. כלומר, קודם כל, לרכוש אמון. אחרי זה אני מצליח להקשיב למה שקורה מסביב, ובשלב הגבוה יותר להקשיב למה שקורה בתוכי.
וואו. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה על הקשבה לסביבה שהייתה לך שם. ראית שם גם כן בכובע נוסף. מעבר לכובע האישי שלך, אלך גם את הכובע שלך כמלווה של הקבוצה. אתה, יש לך נשמה של משורר, ואתה תיארת עכשיו בצבעים חיים מה חווית בטבע. האם אותו נער, בן 20, חסר שקט, חסר מנוחה, גם חווה את הדברים האלה בטבע, לדעתך?
אז קודם כל, היו לי הרבה שיחות איתם, תוך כדי וגם אחרי, וגם אחרי זה קבוצה שלמה הבאנו אותה לעשות רפלקציה, ולשוחח גם בפני אנשים בג'וינט שרצו לשמוע איך היה, כל הצוות הפיתוח, וגם שיחות אישיות. והייתה שם נקודה מדהימה. אנחנו בעצם ביקשנו מהם להפקיד את הטלפונים. ולא רק שהפקידו את הטלפונים, גם לא היה קליטה. גם לאלה שרצו לא היה קליטה. אוקיי?
הסיפור היה, יותר מזה, שהרי כל הרעיון של המסע הזה, שבנם בעצמו בוחר. אין שום דבר שאנחנו מכריחים. מי שמכריח זה המציאות היא זו שמכריחה, לא אנחנו. ועשינו דיון בימי הכנה שהיו.
אתה ומאיר דרברנדיקר.
כן, מול כל המשתתפים. האם נכון פלאפונים או לא נכון פלאפונים? ועשינו ממש רשנו ללוח סיבות בעד וסיבות נגד. אני בסדר לבי רציתי שהם לא יביאו, אבל אמרתי, אני לא יכול להחליט עבורם. וכולם הגיעו למסע עם הפלאפונים. אבל אחרי מה שנקרא הקפה של המדבר, זה כשאנחנו פרסנו את כל הציוד בכניסה וראינו את האר מולנו, ופתאום החבר'ה הבינו מה זה מדבר, כולם לקחו את הפלאפונים ואמרו לי, אהרון, כך, תחזיר לנו את זה רק בערב לשעה. ובסופו של דבר, גם בערב כמעט אף אחד לא השתמש בזה.
זה היה ממש רגע מדהים, אני זוכר את הרגע הזה.
זה שיחה שככה רתחתי, אבל...
זה בסדר, אהרון, זה שיחה. אבל אני ממש זוכר את הרגע הזה במדבר, שאנחנו עומדים מתחת האר שציינת מקודם, שאחרי זה, לאחר מכן, נאלצנו גם לטפס עליו. והרגע הזה שבו הם מבינים מעצמם, וגם אנחנו הבנו מעצמנו, שעדיף בלי טלפונים, הוא רגע שנותן פרופורציה בכלל לכל הטכנולוגיה. כי אחרי, טוב, זה כמה ימים במדבר, אבל אחרי זה אתה חוזר למציאות האמיתית. אתה מסתכל על הטלפון ואתה אומר, תכלס, אני יכול גם בלי זה. והרגע הזה שאתה מבין שאתה יכול גם בלי זה, אז גם כשאתה עם הטלפון ועם המחשב ועם כל המיילים והטכנולוגיה והוואטסאפ וכל הגש רעש הזה של הפיד, אתה מבין שאתה יכול בלי זה, אז אתה כבר לא כבול לזה, אתה באיזשהו מקום בוחר בזה ולומד קצת לנהל את זה. קצת אני אומר, כי זה חזק.
ואתה יכול להגיד לי שבחור צעיר בן 21, שחווה את החיים דרך האינסטגרם וכל הרשתות החברתיות, יכול להיות 3 ימים בלי לצלם, בלי לעלות תמונות?
גם אני הייתי ממש מופתע מהדבר הזה. כאילו, ראיתי אותם שם, את הצעירים, ביחד איתנו ממש, כולנו חווינו את זה ביחד. אנחנו משקרים לעצמנו אם נגיד שאנחנו לא מכורים לדבר הזה. פשוט חווינו שם תהליך של, קודם כל, הקפה של המדבר ולהבין שנפרדים מהטלפון, זה צעד הראשון, אבל ככל שנקפו הימים, לא עניין בכלל לפתוח את הטלפון, לרובנו לפחות. כלומר, לא חיפשנו ולא ביקשנו. היו רגעים שניסינו לתפוס שיחה עם הבית, עמדנו לזה על ראש ההר ולמצוא עוד קטנה של שיחה, אבל זה לא היה חסר במובן ש... וואי, כל רגע מתגעגעים לזה. אלא ברגע שאתה מבין שאין את זה, ואתה מצליח גם להקשיב לסביבה וליהנות מהטבע, ליהנות מהעושר שהטבע עצמו מציע, mm-hmm. אפילו להסתכל על אזריך השקיעה, להקשיב לאיזה צליל של מעיין, להאזין לרעש גם של הגחלים שמתנפצות
בהם. לקולות של הטבע.
כן.
אתה מזכיר לי, היה נער אחד, כששאלים אותה, בתחילת, ביום הראשון, הוא היה עם מערכת כזאת, עם
בוקסה של JBL, כן.
JBL. יום אחר כך הוא אמר, הבנתי שאני יכול להקשיב גם לטבע, לא צריך להקשיב רק למוזיקה. אמר לי שהמוזיקה, הוא אמר לי, להקשיב למוזיקה של הטבע.
וואו, זה בעצם תובנה מאוד מכוננת, כי אותו צעיר, אתה קורא להם נערים, אני חושב שהם צעירים.
צעירים, נכון, נכון.
עניין של טרמינולוגיה, אבל אותו צעיר באמת הוא אדם שעוסק בתחום המוזיקה. והוא הלך ללמוד את זה, והוא מופיע, והמוזיקה תופסת מקום די משמעותי בחיים שלו. ואם הוא הצליח להגיע לתובנה וליכולת להקשיב למוזיקה של הטבע, אנחנו עושים את שלנו.
וואו.
אז דיברנו על הדרך שבה הגעת למקצוע הזה, טיפול בהרפתקה בטבע, שכמובן אתה עושה אותו עם לשלב עוד דברים. אתה גם מרצה לעבודה סוציאלית, נכון? במכללת אשקלון, וגם יועץ תעסוקתי.
אני אומר, יש 5 ימים בשבוע, אני עובד ב5 עבודות שונות. אני עובד סוציאלי בישיבה, שזה גם מחבר אותי לעולם התורני, לומד שם עם תלמידים גם כן, לומד אותם ליקוטי מוהר"ן, גמרא. אני יועץ תעסוקתי מטעם חברת טיל, אני מנחה סדנאות מטעם הג'וינט, ומטעם גם גופים אחרים, עם חיילים משוחררים. מרצה לעבודה סוציאלית, במכללת אשקלון.
וואו.
עכשיו, זה לא שאני מראש תכננתי, היה לי איזה, אתה יודע, איזה לוז מסודר, ידעתי בדיוק מה. אני כן ידעתי שאני צריך את התחום האקדמי. כי כוחי לא בידיים, זה בצבא הבנתי, בעסקנות גם כן לא, אז אין מה לעשות, אני אעשה את מה שאומנות אבותינו בידינו.
אין כוחו אלא בפיו.
אין כוחו אלא בפיו. אז כן הבנתי שאני צריך ללמוד. אבל גם נתתי מקום, המון מקום ללב שלי, והלכתי לטיפול בהרפתקה, ופתאום עולם העבודה ככה קרה לי. זה, בגלל שאני נאמן למה שאני אוהב, אז כל מקום עבודה שלא היה לי טוב, אני עזבתי. ולפעמים הייתי גם פזיז, זאת אומרת, אני הייתי אחראי לפרנסה של ילדים, ולעזוב מקום עבודה זה לא תמיד צעד חכם.
תכלס, אתה אומר שאתה הלכת עם הלב ועזבת העבודה, מקודם אמרת לא הלכת סתם עם הלב כי זה תירוץ לעצלנות, אבל כרגע אמרת אמירה שהיא מאוד מאוד משמעותית. איפה שלא טוב לי, עזבתי. לפעמים הייתי קצת פזיז, כן?
כן.
תכלס, הגעת למקום שאתה נראה לי די מבסוט.
חד משמעי, כן. הגעתי למקום שאני מבסוט, אבל שוב פעם, ביום שאני מבסוט לגמרי, אז אני אבין שאין לי מקום יותר כאן בעולם. זה משהו שטבוע בנו, החוסר, תמיד לשאוף ל...
אה, במשפט אחד, ליטאי נשאר ליטאי.
ליטאי, כן. אגח לרסומים תמיד יהיה לי. זה בחיים אני לא רוצה.
טוב לי שרע לי.
הנה, אבל אגב, אפרופו זה, אני היום חושב על הסבת מקצוע.
תפר לי על זה.
זה לא נעשה פה בהקלטה, אבל אני אמרתי לך, יש לי חלום להיות מחנך. זה חלום ישן שלי. אבל אני מסוד רחיים על צווארי, וגם אני, אין לי עדיין את השלוות נפש בשביל להיות מחנך.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה החלום שלך?
וואו. אתה יודע, זה מדהים. אני מעביר סדנאות. ואחד התרגילים שאני עושה להם, תרגיל שנקרא תרגיל בית קפה, בעצם לעשות חזון. ויום אחד בדרך הייתי צריך להעביר סדנה בישיבה דרך השם. ואני ככה מתכנן בראש איך אני אעשה להם את התרגיל בית קפה, וכל חשבתי כל מיני כיוונים יצירתיים. ובצע דרך אני אומר לעצמי, יאון, רגע, ומה אתה עונה? בוא נו, וגיליתי שאני לא יודע לענות. מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול?
הסנדלר לא הולך יחף, הסנדלר הולך בלי חולצה.
כן, והכפפות רגליים שלו מדממות, מה זה, זה לא... ועכשיו אני פתאום חשבתי, אני מתלבט בין שני כיוונים. אגב, אני עצמי עכשיו, לכן התחלתי תהליך של פסיכולוג תעסוקתי. אני עצמי עכשיו כרגע נמצא בטיפול תעסוקתי. אין חבוש מתיר עצמו, ואין כמו מישהו מקצועי שלעשות איתו את העבודה. וזה אגב, זה אין לי בעיה שזה יהיה on the record.
On the record. היועץ של היועצים הולך ליועץ.
לא, היועץ של היועצים, אבל בעיניי טיפול זה גדולה, זה לא חולשה. אז כן, לי יש את הכוח לדעת לבקש טיפול. הלכתי לטיפול תעסוקתי, ואני מתלבט בין שני כיוונים, או לרצות את המערכת ולעשות דוקטורט, או ללכת לתחום, לא יודע, חינוך בלתי פורמלי, ספרות, זה הכיוונים.
כמו זה החלום שלך?
זה החלום שלי, אבל ריחיים על צווארי, ואולי גם, לא יודע, גאווה שקצת, שאני צריך את הדלת רייש הזה.
תראה, בסופו של דבר, אנחנו, אם אנחנו יודעים לשלב עבודה עם מה שאנחנו אוהבים, אז אנחנו גם מתפרנסים, וגם עושים מה שאנחנו אוהבים, מה שטוב לנו. לא תמיד זה סותר.
לא, 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 אל תגיד לי אתה, אולי זה תירוץ שאני אומר לעצמי. באמת גם כיף לי שאני לא יודע. החיים מסקרנים אותי, בוא נע, מה ילד יום, איזה כיף. כל יום יכול להיות דברים חדשים. אתה חושב שהייתי יודע מראש מה הולך להיות לי עוד 5 שנים, זה המשעמם. תתן לחיים להחליט, אתה דיברת על האמון בטבע, אתה להאמין בטוב.
מעניין. אז האמת היא שנוכל לסיים בשורה אופטימית זו, להאמין בטבע זה להאמין בטוב.
אתה דיברת על המוזיקה של הטבע.
אז תודה אהרון שהסכמת ככה לפתוח את הלב ואת הדעת בפניי.
תודה לך יעקב, היה ממש כיף.
ותודה לכם המאזינים שהזנתם לעוד פרק של עסוקים, פודקאסט על כישורים מבית ג'וינט ישראל. תודה לכם, נתראה בפרק הבא.